הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. האמונה והמדע, מה מתווה היחסים הבריא הנכון בין אמונה למדע? מקובל לחשוב שאתאיזם היא עמדה רציונלית. האמונה הדתית היא משהו מיסטי שלא קשור להיגיון הרגיל. כלומר, נדמה לנו שאנחנו אנשים הגיוניים בשגרת החיים. לדוגמה, הולכים למכולת, רוצים לקנות אוכל, יש כסף, קונים, אין כסף, לא קונים. זה מאוד רציונלי, סיבה ותוצאה, אבל להאמין זה כבר לא הגיוני. זו כבר לא סיבה ותוצאה רגילה, והכופר הוא חי רק לפי השכל מה שהוא רואה. אבל האמת שגם הכופר הוא לא פחות מאמין, כי כפי שנראה בעריכות בעזרת השם, להאמין שכל העולם הזה הוא תוצאה בלי סיבה, זו אמונה עיוורת מאוד. ונראה שתמונת עולם רציונלית מוליכה לאמונה ודורשת אמונה. במילים אחרות, ההיגיון דורש אמונה. וכך נראה שכל כופר הוא לא כופר מכוח ההיגיון, אלא מכוח האמונה. אין דבר כזה אתאיסט רציונלי. ונראה שהאמונה באלוקים היא מסקנה שמתחייבת משיקולים רציונליים, ואפילו יותר מכך, האמונה היא הערובה היחידה האפשרית לרציונליות, להיגיון, והיא שורש המדע. ביהדות אין סתירות בין תורה ומדע, בגלל הסיבה הפשוטה, המדע מתאר מציאות והתורה לא מתארת מציאות, אלא מתארת מה יש לעשות במציאות. אם אדם אומר העולם היה תמיד והתורה אומרת שהעולם נברא, זו דוגמה שהתורה מתארת את המציאות, אז לכן אנו נאמין לתורה ולא למי שאומר שהעולם היה תמיד. אבל צריכים לזכור, מי שאומר שהעולם היה תמיד זה לא מדע, זה אולי מסכים. מסקנה של איש המדע. אבל מסקנה של איש המדע היא לא תמיד מדע, אלא היא דעה, הרגשה, רצון, צורך, אבל זו לא הוכחה, אלא הנחת יסוד. אין לנו בעיה ביהדות עם המדע, כי המדע הוא רק מגדיר את המציאות, אבל לא את משמעות המציאות. המדע משכלל את המציאות לפי הצרכים של בני האדם, אבל לא קובע האם הצרכים לגיטימיים, טובים, יעילים וערכים, ומהו המינון שלהם. המדע יעזור לבני אדם שיהיו טלפונים יותר טובים, המדע יעזור שיהיו רכבים יותר טובים ויותר מהירים, המדע יעזור שיהיו פצצות טובות יותר, אבל המדע לא קובע מהו טוב ומהו רע. המדע רואה מה יש, הוא רואה שיש גלקסיות, הוא מבין שיש אטומים, אבל מה זה אומר? מה משמעות הדברים? את זה המדע לא אומר ולא יכול לומר, כי הוא לא חוקר את משמעות החיים, אלא הוא רק מראה את החיים, מה שמסביבנו. המדע מנסה לשפר את כלי התצפית על המציאות, אבל מהי משמעות המציאות? את זה המדע לא אומר, את זה המדע לא קובע, את זה יקבעו בני אדם לפי כל מיני שיקולים איך לקבוע מהי משמעות החיים. התורה מתערבת בנושא משמעות החיים ולא בנושא המציאות, אלא בנושא הפרשנות על המציאות, לא במציאות, אלא במשמעות המציאות. איך לייצר אוכל זה המדע יעשה. האם אנחנו בחברה ערכית, ואיך לייצר חברה ערכית, וכמה יש לתת משקל לאוכל בחיים, ועוד ועוד שאלות, זה כבר עניין לתורה, לערכים. בעניינים אלה, לתורה שבכתב ותורה שבעל פה ישנה דעה ברורה, יש קביעות יסודיות, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שהוא משגיח הבריאה, שהוא נתן תורה, ועוד כל מיני קביעות יסודיות, אבל הרוב התורה לא מתערבת בשאלה מה קורה במציאות, אלא בעיקר מה עושים עם אותה מציאות וחיים עם אותה מציאות. וכעת, בכל אופן נראה שיש ויכוחים רבים בין המדע לאמונה, למה ואיך זה קורה. נראה שהאתאיסט הוא אדם שכלי בעיני עצמו, מה שהוא רואה זה מה שקיים, כך הוא אומר, כך הוא חושב, כך הוא חושב שיש לבסס את המדע. מה שהוא לא רואה, הוא לא מאמין, או מה שהוא לא מבין שאמור להיות, אפילו אם הוא לא רואה, הוא לא מאמין, כלומר לא מייחס לזה חשיבות. אנשים חושבים שאמונה עניין של רגש ודמיון, ולא עניין של שכל. ובכלל, אמונה היא מעבר לשכל, כך שנדמה לאדם שאמונה היא לא שכלי, אמונה ושכל, תרתי דסתרי, כך זה נשמע לבני אדם. נדמה לנו שאמונה היא עניין שלא קשור לעובדות. האמונה נראית כמו רגש סובייקטיבי של האדם, ולא טענה שיש בה את מרכיב העובדה. אדם שאומר שהוא אוהב מתוק, הוא לא טוען טענה אלא מביע רגש. אדם שכלי, אנשים שכליים בעיני עצמם חושבים שכך הוא המאמין. הוא בסך הכל המאמין מבטא את הרגשות והצרכים שיש לו, ואם זה הרגשות והצרכים שלו אי אפשר להתווכח על זה. אין בזה שום דיון, וכך הוא חושב שכל אדם מאמין הוא פשוט חי לפי הרגשות שלו, לפי מערכת חשיבה הגיונית. זה לכאורה לא הגיוני. ואומנם נכון שיש באמונה עניין רגשי, יש בזה משהו נכון. אדם שמאמין במה שהוא חווה אותו כאמיתי, הוא חווה את האמונה כאמיתי, הוא לא רק אומר אלא חווה את זה וחי על פי זה, ולא פעם גם קנאי לאותה אמונה. אולי לא כל מאמין משתמש במערכת החשיבה, אולי הוא משתמש בעיקר במערכת הרגשות. זה אומנם נכון שיש גם כאלה, אבל אנחנו נעסוק הפעם באמונה ובהיגיון והשילוב של השניים. אז יש דרך אחת להגיע למסקנות על ידי הוכחות מהשטח, צוברי מידע מתוך תצפית על המציאות, מה שקרוי מידע אמפירי. ויש גם מערכת חשיבה הגיונית. האדם מאמץ מידע וחשיבה על בסיס שיקולים, תבונה, בינה, הסקת מסקנות, להבין דבר מתוך דבר במה שקשור להוכחות במובן של תצפית על המציאות. מזה לא נוכל להשיג את המידע אודות הבורא. מדוע? בגלל שאין לנו דרך לצפות בבורא באמצעות החושים שלנו. האם מה שאנחנו לא רואים לא קיים? זה ודאי שזה לא נכון. כל מי שהוא בר בירב דחד יומה בעניין הפיזיקה יודע שאנו לא מכירים את כל המציאות. תיאוריות רבות בנויות על בסיס מידע שאי אפשר לצפות אותו, אי אפשר לראות אותו, רק להבין אותו. תיאוריית הקוונטים, האור, הוא גלי או חלקיקים, האטומים ועוד ועוד. אז בעניין מציאות האלוקים וההוכחה האמפירית, כלומר תצפית, זה לא רלוונטי באמצעות החושים. אנחנו לא מכירים את הבורא. אולי יאמר האדם מבשרי איך זה האלוקה? אין הכוונה שהוא רואה את האלוקה אלא מבשרו, מהתחכום של גופו הוא מבין שיש אלוקה. אבל אין לנו הוכחה אמפירית, ומההוכחה של תצפית ראינו אותו, זה לא קיים, אנחנו לא רואים אותו. לגבי קיומו של האלוקים, אפשר לומר, אנחנו רואים תוצאה מורכבת, מורכבת מאוד, וממנה אנחנו מסיקים, מבינים דבר מתוך דבר שאין תוצאה בלי סיבה, כלומר, זה ההיגיון, אבל יש כאן משהו יותר עמוק, לא רק לראות תוצאה ועל בסיס זה לומר שיש סיבה, אני רואה רכב חונה, אני מבין בוודאות מוחלטת שמישהו הביא את הרכב לכאן, אבל יש משהו יותר חזק. המציאות היא לא רק קיימת ואנו אומרים יש תוצאה, מציאות, אז יש סיבה למציאות, לא, אלא אנו רואים את המציאות וגם רואים את התכנון שלה, את הסדר שלה, של האדם, של מוח האדם, לב האדם, כבד האדם, איברי האדם, עוד ועוד. העולם, גלקסיות, האיזון המופלא שיש בין כדור הארץ במרחק שלו מהשמש. אם היה יותר רחוק, לא יכלו להיות חיים. יותר קרוב, לא יכלו להיות חיים. עוד ועוד אין סוף פרטים מורכבים שאנו רואים בבריאה. המשל של רכב שחונה הוא לא משל מדויק, הוא לא משל נכון. זה לא שיש רכב חונה שהוא פה ואנו אומרים, אם הרכב פה, אז כנראה מישהו הביא אותו. לא, זה הרבה יותר מורכב. אנחנו רואים עולם מורכב כל כך, אנו מבינים שאין אדם בעולם כפי עולם המושגים המוכר לנו, כפי מערכות החשיבה המוכרות לנו, אין מי שיכול לעשות דבר כזה, אפילו לא כנף של זבוב. שיבוט כן, אבל להמציא יש מאין זה לא, בטח לא עולם עם מורכבות אינסופית. וכעת יכול אדם לומר, לא ראיתי את הבורא, לא ראיתי, לא מתייחס אליו. אבל מצד שני, צריכים לזכור שהאדם הזה הוא לא פועל בצורה שכלית, כי הוא מתעלם מהשכל ומההיגיון שאומר שאין תוצאה בלי סיבה. ואז הוא אומר, אם הוא קיים, למה הוא לא מראה את עצמו? זו כבר בכלל לא טענה הגיונית, זו שאלה של פילוסופיה, מה המשמעות ומה החשיבות והקשר בין הבורא לבין בני האדם, אפילו שבני האדם לא רואים אותו. זו שאלה פילוסופית. למה הוא לא מתראה לבני אדם? אבל זו לא שאלה שמוכיחה האם הוא קיים או לא קיים, אלא זו כבר שאלה למה הוא בחר להיות מכוסה ולמה הוא לא מאפשר שיראו אותו, או למה הוא מאפשר שיהיה צדיק ורע לו. האדם שאומר מה שאני לא רואה, אני לא מאמין, הוא לא אדם שכלי, שהרי גם את תיאוריית הקוונטים וגם את האטום לא רואים, גם את תיאוריית היחסות ואת הניסיון להבין מה הוא מעבר לזמן, או האם האור הוא אור, חלקיקים, גלים, גם וגם, את כל אלה לא רואים, ויש עוד ועוד שלא רואים. ובכל אופן הוא מממן, האדם הזה מכספו לימודים באקדמיה, שלומדים שם באקדמיה, תיאוריות שאף אחד לא רואה, אלא הן נוסחאות שאנו מאמצים, כדי שיהיה קל יותר להסביר את המציאות שאותה אנחנו רואים. לא רואים. אז זה ודאי, מי שאומר מה שאני לא רואה, בזה אני לא מאמין, הוא לא מעיד על חוכמה, ולא על היותו רציונלי, לגמרי לא, אלא הוא מעיד על היותו בור ושטחי באופן קיצוני. כל המדע הוא בנוי בגישה שדברים מורכבים או מתוכננים, הם לא נוצרים מעצמם. כאשר אנו רואים שעון מוטה על הקרקע, לא נניח שהשעון הזה נוצר מעצמו בתהליך טבעי כלשהו, אלא יהיה לנו מובן מאליו שיש כאן שען שתכנן ויצר אותו. ככה העולם שלנו, שהוא מורכב הרבה יותר מהשעון, ולכן סביר שמישהו יצר אותו. ניסוח אחר, שגם הוא נאמר על ידי אנשי המדע, שהסיכוי להיווצרות מקרית של חיים נמוך מהסיכוי שרוח טורנדו חולפת מעל מגרש גרוטאות תרכיב מן החלקים הזרוקים בו מטוס בוינג שלם. בסיס הטענה שהמציאות בעולם היא מורכבת הרבה הרבה יותר ממטוס בוינג. אנחנו בסך הכל מבקשים להמשיך עם ההיגיון הרגיל שמורכב ומתוכנן, לא נעשה, ללא מרכיב, ללא מתכנן, ללא סיבה. ואז אנשים שואלים, אם כן, מי ברא את הבורא? שואל המערר, הרי גם אלוקים הוא דבר, הוא לפי עיקרון הסיבה והתוצאה. גם לבורא יש סיבה, כך אומר, המערר, כלומר השואל. הוא יוצא מתוך הנחת יסוד שהעולם מורכב, אז הבורא שברא אותו גם כן מורכב. אז הבורא שברא, אם הוא מורכב, אז גם כן יש לו התחלה. אם כך לעולם לא נגיע לבורא, שהרי אם יש בורא, אז יש מי שאין לו סיבה. שואל האדם, יש היגיון לומר שלכל תוצאה יש סיבה, אבל אז מה נאמר על הבורא? מה הסיבה של הבורא? ומצד שני אפשר לומר על הבורא שהוא אין סוף ואין לו התחלה, והוא מעל החומר, והוא הסיבה לעולם החומר. אז פה אנו בדיון מה יותר רגיוני, לפי מערכות החשיבה שאנו חיים כיום, לפי החשיבה שלנו כיום, העולם הוא מורכב ומתוכנן, ולא ידוע לנו כל העולם, ואנו לא מתייחסים ברצינות למי שיאמר שיש תכנון בלי מתכנן, ואנו לא מקבלים שיש מורכב בלי מרכיב. אז לפי הידוע לנו, בוודאי העולם מורכב, ולכן ההיגיון שאנו משתמשים איתו בכל שאר מישור החיים אומר שיש מרכיב ויש מתכנן. אלא שכעת לגבי הבורא, נשאר לנו פה מצב, יש ישות שהיא לא ידועה לנו, אנו לא מכירים את הבורא, לא מכירים אותו, אנו גם מבינים עוד משהו שאף אחד לא יודע לברוא, יש מאין, אנו רק יודעים לעשות, יש מי יש, אבל לא יש מאין. אם כן הבורא הוא לא מוגבל לכוחות והיכולות שאנו מכירים, אז אם הבורא לא מוגבל לכוחות שאנו מכירים, שהרי הוא עושה יש מאין, מה שאנו לא מסוגלים לעשות מיש מאין, אז אפשר גם להסיק שהוא יודע לעשות יש מאין, הוא לא רגיל, אז אם כן אפשר גם שאין לו התחלה. הוא מעל הזמן. אנחנו גם יודעים שיש דבר כזה מעבר לזמן. אז יש בעולם דבר שהוא מעבר לזמן. לפחות ברמת הנוסחה זה ידוע לנו. אנו כן מבינים שיש משהו מעבר לזמן. אז הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בזמן ולא מוגבל במקום. הוא בורא יש מאין מה שאנו לא מסוגלים לעשות. לכן אפשר להניח שהוא יותר מאשר עולם המושגים הידוע לנו. ולכן הוא בורא בלי שברו אותו. אז קשה להבין שהעולם הוא ללא מתכנן, וקשה להבין שהבורא הוא לא חומר, אבל אנו יודעים שהבורא ברא יש מאין מה שאנו לא יודעים לעשות. אנו יכולים להבין שיש עולם מורכב, יש בורא שהוא מעל החומר הידוע לנו. אנו גם יודעים שכל מה שאנו יודעים היום על הבריאה הוא טיפה מהיין מה שיש על הבריאה, לפי כל מערכות החשיבה שלנו. לומר שאין בורא אלא עולם מורכב בלי מרכיב, או עולם מורכב ומתוכנן שיש מתכנן, אלא שאני לא מבין אותו ולא מכיר אותו, ופה נוסיף לא רק את הבורא, אנחנו לא מכירים הרבה מן העולם. יש עוד הרבה לא מוכר, ואולי יותר לא מוכר מאשר מוכר. אפשר לומר, יש עולם ויש בורא לעולם, ויש בורא לבורא, ויש בורא לבורא בורא, ובורא לבורא, וזה לא יגמר. אז הדיון הוא, האם יש בורא, שאין לו בורא, שהוא מנותק מעולם הסיבה והתוצאה? או שהעולם הוא תוצאה בלי סיבה? אז מה האפשרות? מה היגיון הבריא בין השניים? ושוב נדגיש, כל עולם מדע מבוסס על ההנחה, שאם אנו צופים במשהו, כנראה יש לו סיבה, וזו המוטיבציה המדעית לחפש אותה, ולכן אם זה המהלך, המאמין הוא לא משתמש בחוסר היגיון הפוך, ההיגיון אומר שיש מערכת שדורשת התייחסות מעבר להיגיון הרגיל. אני רואה עולם מורכב, אני מבין שאין מי שיכול ליצור אותו, עד כאן ההבנה. ההבנה הזו מביאה אותי לשימוש בכוח אחר בנפש אמונה, אמונה שאומרת, יש כוחות שהם מעבר למה שאני מכיר, וזה הבורא, ויש בריאה, ויש בורא. יש תוצאה שהיא מורכבת ומתוכננת, באופן מופלא, שאין לתאר ואין לשער, לכן יש מתכנן. זו לא אמונה בלבד, זו שטחיות להגיד את זה כאמונה, זו לא אמונה, זה היגיון שאומר, כעת תפנה לאמונה. במילים אחרות, המאמין לא פחות הגיוני מהאתאיסט, והפוך, ההגיון אומר, תשתמש באמונה. ועוד, האתאיסט אומר שהוא לא מאמין במה שהוא לא רואה, הוא לא בהכרח משתמש בהיגיון, שהרי האמונה היא כוח מכוחות הנפש, והאתאיסט אומר, בגלל שהוא לא רואה ולא יכול לראות, אין לו כלי תצפית, אפילו שזה הגיוני שיש בורא, הוא בוחר להתעלם, הוא לא בטוח הגיוני, הוא פשוט לא מתייחס למה שהוא לא רואה ולא מבין. זה לא היגיון, זה חוסר היגיון להתייחס למה שהגיוני להתייחס אליו למרות שלא רואים אותו. אז אם כן הוא לא הגיוני אתאיסט, הוא משתמש באמונה פדיאמי לכל דבר. אם והיה והוא לא מתייחס למה שהוא לא רואה ולא מבין למרות שיש היגיון להתייחס, גם למה שלא רואים ולא מבינים, כמו שאמרנו כמה פעמים, דוגמאות רבות במדע ובפיזיקה, התייחסות למה שלא נראה, ורק התייחסות לנוסחאות. אז פה האדם אתאיסט, הוא בעצם פועל לא מכוח ההיגיון, זה לא היגיון שהוא לא מאמין, אלא הוא עלול להיות אדם לא הגיוני שלא משתמש בכוח האמונה, כשההיגיון דורש להשתמש בכוח האמונה. הוא לא הגיוני שהוא לא מאמין, הוא לא משתמש בהיגיון, שאומר כדאי להאמין, נכון להאמין, ונחדד. נאמר, דוגמה, יש לנו אדם עם גישה שלילית לחיים, והוא לא מנסה דברים חדשים, הוא לא מנסה פרויקטים חדשים, הוא לא מנסה לפעול באופנים חדשים בחיים שלו, הוא לא מחפש ליזום, לעשות בחיים שלו, הוא אומר, אין לי סיכוי להצליח. האם האדם הזה משתמש בכוח ההיגיון? הוא אומר, אני פסימי ואני הגיוני. אבל לנו, לא משנה מה האדם אומר על עצמו, השאלה היא, האם הוא הגיוני או לא, ולא ניתן לו לקבוע, האם הוא הגיוני או לא? והפוך, נוכיח שהוא לא פועל מכוח ההיגיון, אלא מכוח הפחד. אנחנו נחליט, אבל קודם כל, צריכים להחליט מה נקרא בכלל היגיון. אם לדוגמה, אדם הוא איש מחירות. אחד, הוא מתקשר לעשרה אנשים וכולם מנתקים. האחר מתקשר ל-50 אנשים והוא הצליח ב-10 מחירות. הפסימי אומר, אני הגיוני, אין לי סיכוי להצליח, לכן הוא לא מנסה עוד. האופטימי אומר, נכון שמנתקים הרבה, נכון, זה קשה, אבל בסוף נצליח. מי יותר סבל מזה שנתקו לו? התשובה היא, האופטימי. מי סבל? פחות. התשובה היא הפסימי. מי יותר יעיל? מי הרוויח יותר? התשובה היא האופטימי. אז מה זה נקרא הגיוני? השאלה היא, מה נקרא הגיוני? מי הגיוני? אם הגיוני זה להיות יעיל, אז האופטימי הוא הרבה יותר יעיל, הוא הרבה יותר הגיוני. מי ישתמש בכוח האמונה? האופטימי או הפסימי? התשובה היא, האופטימי הוא ישתמש בכוח האמונה. אז האופטימי הוא גם הגיוני וגם מאמין. הנה דוגמה שבה ההגיוני הוא המאמין והמאמין הוא ההגיוני. וההגיון אומר, תשתמש בכוח האמונה, ומי שלא הגיוני לא משתמש בכוח האמונה. אז בהרבה מקרים המאמין הוא ההגיוני, ומי שלא מאמין הוא לא הגיוני, וכך הוא הפסימי. ובחוסר היגיון לא משתמש באמונה ורע לו בחיים. ועוד, הבורא מעלים את עצמו ורק נותן לנו להבין שהוא קיים בהיגיון. למה? בגלל שהוא רוצה שתהיה בחירה, שהרי אם נראה אותו לא נבחר. אם לא נבחר, אז אנו רובוטים. ואנו יכולים להבין שיש סיבה למה לא רואים אותו, כי המטרה היא שתהיה בחירה בעולם. אבל זו לא הוכחה. אחרי שיש לנו את הרקע שאמרנו, אפשר גם להבין מדוע הוא נעלם ולא גלוי. עד כאן החלק הראשון של הדברי, ובעזרת השם מחר נמשיך שוב עם הנושא הזה.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.